הגענו לדף ד' עמוד ב' בתחילת השורות הרחבות באמצע העמוד במשנה, המקיף את חברו משלוש רוחותיו, כלומר יש לו שלוש שדות סביב לשדה חברו, וגדר את הראשונה, גדר את הרוח הראשונה שבינו לבין חברו, וכן את השנייה וכן את השלישית, אין מחייבים אותו, כלומר לא מחייבים את הניקף, את מי שיש לו שדה סמוכה לכך, להשתף בהוצאות. למה? כפי שלמדנו עד כה, סתם ביקה זה מקום שלא נגעו לגדור בגלל איזה קריאה. רבי יוסי אומר, אם עמד וגדר את הרביעית, מגלגין עליו את הכל. אם עמד וגדר את הרביעית, ויש פה שאלה אם הכוונה המקיף או הניקף עושה את זה, מחייבים אותו לשתף בהוצאות של כל הגדרות, והגמרה תרחיב על זה יותר. אומרת הגמרא, אמר רבי דאמר שמואל הלכה כרבי יוסי, שאמר עמד וגדר את הרביעית, מגלגין עליו את הכל, ולא שנה עמד ניקף, לא שנה עמד מקיף. כלומר, אין הבדל בדבר אם הניקף עמד וגדר את הרוח הרביעית, לבין אם המקיף עמד וגדר אותו. בשני המקרים, רבי יוסי מחייב את הניקף לתת את חלקו בכל הגדרות שהוא נהנה מהם. ולמה זה כך? למרות שבסתם ביקה אי אפשר לחייב את השכן להשתתף בניית הכותל ביניהם, כדי ששכן לא יזיק אותו באיזה קריאה, כי סתם ביקה נחשב במקום שלא נהגו לגדור, אבל כשהמקיף גדר ביניהם מארבע רוחותיו, נהנה הניקף מהמחיצות. על ידם בפועל נמנע ממנו איזה קריאה. יש פה איזה קריאה, לא נהגו לגדור. לכן חייב הניקף לשלם עבור ההנאה שלו לשתף בהוצאות הבנייה. קל וחומר, כמובן הוא זה שגדר את הרביעית, אז ברור שהוא מעוניין בשלושת הגדרות, בשלושת הכיוונים האחרים. עכשיו הגמרא דנה פה בשיעור ההשתתפות של הניקף לרבי יוסי. איתמר, מה שאמרנו, רב הונא אמר הכל, מה שאמר רבי יוסי שמגלים לו את הכל, הכוונה לפי מה שגדר, לפי ההוצאות שהוציא המקיף על בניית הגדרות, צריך לתת חצי, צריך לתת חלקו. אפילו המקיף ישתמש בחומרים יקרים, חייב הניקף לשלם מחצית כל ההוצאות. ואחרי ברב אמר לו, הכל הכוונה לפי דמי קנים בזול. חלקו שצריך לתת הכוונה לפי דמי קנים שקונים בזול, אבל אם הוא סתם קנה דברים יקרים, לא חייב לתת. תנן, הגמרא מקשה על בירו של חייב ברב, שאמר הכל לפי דמי קנים בזול מהמשנה שלנו. המקיף את החברו משלוש רוחותיו וגדר את הראשונה, ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבים אותו. הרביעית, אם המקיף גדר גם את הרביעית, לפי תנא קמא משמע, מחייבים אותו. אם הסיפא, רבי יוסי אומר, עמד וגדר את הרביעית, מגלגלים עליו את הכל. עכשיו, בשביל מה לפי רב הונא, הוא אמר, הכל לפי מה שגדר, אז זה מובן. מובן, מה ההבדל בין תנא קמא לרבי יוסי? היינו דאיכא בין תנא קמא לרבי יוסי. תנא קמא אמר, הכל לפי דמי קנים בזול, אין, כלומר, בשיעור הזה הוא חייב לתת. מה שגדר לא, ולא צריך לשלם את מה שהוציא בפועל, גם אם הוא הוציא דברים יקרים. רבי יוסי בא ואמר, הכל לפי מה שגדר, צריך לשלם אפילו לפי החומרים היקרים שהוא קנה. אבל לפי חייב ברב, שהוא אמר, הכל לפי דמי קנים בזול, אז מה ההבדל בין תנא קמא לרבי יוסי? אי דמי קנים בזול לא קייב, למה קייב? אם לפי תנא קמא, אין הניקף נותן למקיף אפילו את שוויים לפי דמי קנים בזול, מה הוא כן נותן לו? אלא אומרת, מה לא, יש פה, אפשר להגיד לבית אמא, אגר נתיר ראי כבניו. שכר השומר, זה המחלוקת ביניהם. תנא קמא אמר, אגר נתיר ראין. הניקף חייב לשלם לפחות סכום השווה לשכרו של השומר. אבל דמי קנים בזול לא. ורבי יוסי אמר, לא, לפחות צריך לתת דמי קנים, צריך לתת גם יותר דמי קנים בזול. לבית אמא אפשר להגיד באור אחר. ראשונה, שנייה ושלישית, ראי כבניו. המחלוקת היא לגבי ראשונה, שנייה ושלישית. תנא קמא אמר רביעית הוא דאיבלי. תנא קמא אומר, כשהוא אומר צריך לתת, הכוונה רק חלקו במחיצה רביעית. לא מגלגלים עליו גם את הראשונה, שנייה ושלישית. אבל ראשונה ושנייה ושלישית לא יאיבלו. ורבי יוסי אמר לא, גם מגלגלים את הכל, הכוונה גם ראשונה, שנייה ושלישית נם יאיבלי. ובית אמא עוד בירור אפשר להגיד מקיף וניקף היא כבניו מחלוקת מי גדר את הרוח הרביעית. תנא קמא אומר, תמא דעמד ניקף, רק בגלל שהניקף הוא ששמד וגדר את הרוח הרביעית, אז מגלגלים עליו את הכל. אבל אם עמד המקיף וגדר, אין נותן, אלא דומי ריבי נותן רק את המחיצה הרביעית. מהשתתפות של ראשונה, שנייה ושלישית, הוא פטור. רבי יוסי אמר, לא, לא שנה ניקף, לא שנה מקיף. אם עמד וגדר את הרוח הרביעית, מגלגלים עליו את הכל, ולמה? כי ברגע שיש פה בנייה של הרביעית, אז הוא נהנה מכולם. ולישנה אחרינה, יש פה לשון אחרת שהביאור השלישי. מקיף וניקף היא כבניו, תנא קמא אמר, אם גדר מקיף את הרביעית, נמי יבלי. אם גדר מקיף, אז גם מכזה חייב ניקף להשתתפות בכל ארבע הגדרות. מכיוון שמעכשיו הוא נהנה בכולן. רבי יוסי אמר, אם עמד הניקף וגדר את הרביעית, הוא דייבלי. דגל תתת דיניך עלי. אם הניקף בא ועשה את זה, זה בסדר. אבל אם גדר המקיף, לא יבלי מידי. אם המקיף עשה את זה והוא גדר את הרוח הרביעית, הניקף לא חייב לו כלום, אפילו לא על הרוח הרביעית. מכיוון שלא גידע לתו שמרוצה מבניית שלושת הראשונות. הגמרא מביאה מעשה פה עם רוניה ורבינה, רוניה עקפי רבינה, כלומר רבינה הקיף את רוניה מארבע רוחותיו, אמר והוא רוצה בעצם לגבות מחצית משווי הגדרות, אמר לי, הב לי כמה דגרי, תן לי מחצית ההוצאות של הגדרות שהקמתי, כך אמר רבינה לרוניה, לא יאב לי, רוניה לא רוצה לתת לו, אז אמר לו, הב לי פי דמי קנים בזול, אמר לו יאיב לו, לא נתן לו, אהב לי אגנתירות, לפחות אני צחרו של השומר, לא יאיב, לא נתן לו. יום אחד אבל כגדר דיקלה, בכלל ימי אירוניה בעצם גודר תמרים מהדקלים שלו שעמדו באותה שדה שרבינה הקיף, מקיף בגדרות. אז אמר לרבינה להריסה, להריס שלו זול, זיל, שכל מיני קיבור דעני. כלומר, לכת לשדה אושורוניה, קח משם אשכול תמרים בפניו. אז להיטוי, הלך להריס להביא תמרים. ראה בקהל, אז הוא גער ברודיה, מה זה? אמר לי, גלית דתך, מנך נייך אליי, הנה, גער בעצם בגערה שלך, בריס, גילית דתך שהדקלים חווים עליך, ואתה רוצה שמירה עליהם. לא יהיה אלא איזה באלמה, מי לא בא נתירותה? גם אם החשש לנזק היה רק מעיזים בלבד, ולא בני אדם שיגנבו את זה, לא היית צריך שמירה? גם כאן, אתה אמור להשתתף בהוצאות הגדרות. אמר לי, איזה באלמה לאכלו לי ביי, אבל איזה אם רק, כלומר, מספיק הגערה להרחיק אותם, אין צורך בגדרות לשמירה, אז אני לא צריך שלם על הגדרות. אמר, ולא גב רבי למחל אלה, אבל לא צריך אדם שישמור ויגער במי שיכנס לשדה. אז באו לכמה רב לפני דין, אז אמר לי, רב לרוניה, זול פייסה במיידי פייס, צריך פייסה דרמי בסכום מסוים. כלומר, בשכרו של השומר, ולא דיין לך דינה כרבונה עלי בדרבי יוסי. אם לא, אני אדרו לך כי עיקר עליך, כדת רבונה בביעוד דברבי יוסי. כלומר, חייב אותך במחצית שווי הגדרות שגדר רבינה. כי זה באמת עיקר הדין, אל מה? הוא מחל לך ואמר בסדר, הוא יקבל את השכר של השומר, ולא תסכים לשכר של השומר, נפסוק לך כי עיקר הדין. המשך הסיפור עם רוניה ורבינה. רוניה זבין ערה המיצר דרבינה. רוניה קנה קרקע על מיצרו, על גבול שדהו של רבינה. סבר רבינה לסלוק, כמשום דין דבר מיצר. רבינה חשב שסלק את רוניה מהשדה, ולקנות אותה בעצמו מכוח הדין של דין דבר מיצר. כלומר, בעל הגבול המשותף. הרוצה למכור קרקע, חייב לתת זכות קדימה לבעל הקרקע שסמוכה לה. אז רצה רבינה לקנות את השדה, אבל אמר לרב סף רבי דרב יבא לרבינה, אמרין שאם ארבע לצלע, ארבע לצלע, כמו אנשים אומרים ארבע זוזים לאור, ארבע זוזים לבורסי. כלומר, רוניה היה סנדלר, הוא היה עני, היה קונה אורות ומוסר אותם לאבדנים, להכין עוד אורות מעובדים, לעשות מהם נעליים וכדומה, ולמכור אותם בשוק. אז ככה אמר רב סף לרבינה, רוניה הוא עני, הוא מסתכר מעט, הוא צריך בעצם שכר רב לאבדנים, כמו שאמר ארבע זוזים לקניית האור, ארבע זוזים לשכר האבדן וכו'. שדה זה שהוא קנה, תסייע בידו רבות לפרנסה ביתו, אז היה טוב וישר לעשות, הוא לתת לו לקנות את זה, להשאיר אצלו. הרי כל הדין, דין הדבר מייצר זה רבי לעשות את הישר והיה טוב, אז פה הישר והישר והיה טוב, לתת להשאיר לו לקנות את השדה ולא שתיקח את זה ממנו. משנה נוספת לקראת סוף עמוד א', אומרת המשנה, כותל חצר שנפל מחייבים אותו לבנותו עד 400, כלומר כותל שמבדיל בין שתי חצרות שנפל, מחייבים את כל שכן לבנותו עד גובה 400 ולא יותר מזה. בחזקת שנתן, אחרי שנבנה הכותל מחדש, כל אחד מהשכנים בעצם בחזקת שנתן חלקו בהוצאות הבנייה, עד שהביא ראיה שהשכנו לא נתן. אם כן, מישהו התובע הביא ראיה שהשני לא נתן. אם מ-400 הוא למעלה, אני מחייבים אותה. אם מ-400 הוא למעלה, גובה יותר, אז לא מחייבים אותה לבנות הכותל מחדש. אם אחד מהשכנים יגביה את הכותל מעל 400 לבדו, אם אחד בכל זאת רצה להגביה יותר, ושמח לו השכן כותל אחר במקביל לראשון, בכוונה להניח בעצם גג מעל שני הכתלים, הוא רוצה ככה לעשות, אף על פי שלא נתן, לא נתן לו עד התיקה, מגלים את הכל. כלומר, הוא רוצה להגביה, והוא שם עוד כותל שם, שיש שם גג, מחייבים אותו לשלם חלקו בכל הכותל, גם בחלק הגבוה מעל 400, כי בזה שהוא גילה דתו, שנוח לו בהגבה, עובדה, הוא שמח לזה עוד כותל, הסמיך לזה עוד כותל, והשתמש בזה. במקרה הזה, בחזקת שלא נתן שביא ראיה, במקרה הזה, בונה הכותל המקביל, הוא בחזקת שלא נתן חלקו בהוצאות ההגבה, עד שביא ראיה שנתן. כלומר, זה שהגביע את הכותל הראשון למעלה מ-400, תובע לדין את שכנו, שהוא שמח את הכותל הראשון, אמר לו, ואמר לו, תן לי את חלקך מה שהגבעתי, והנתבעה אומר, כבר נתתי, אז הוא לא נאמן. כי אנחנו מניחים ודאות שלא נתן חלקו בבנייה מעל 400, כי אמן שלא חייבים. אומרת הגמרא, אמר יש לגש הקובע הזמן לחבר, ואמר לו, פרטיך בתוך זמני, אינו נאמן, ולוואי שיפרע בזמנו. כלומר, אומר יש לגש, מי שקובע זמן לפרעון, המלווה קובע הזמן ללווה, צריך לפרוע לי עד זמן זה וזה. ואמר לו ללווה, בהגיע הזמן, פרטיך בתוך הזמן, אני כבר פרעתי בתוך הזמן, אז לא נאמן. חזקה האדם לא פורע חובו בתוך הזמן, כלומר לפני הזמן. ולוואי שיפרע הזמן, הלוואי שיפרע בזמן שמגיע. כך דעת ריש לקיש. ובאי ורב אמרת רבי, ושניהם אמרו לו, הלווה נאמן. אבידי, יש לפרק בגוזים, לפעמים אדם עשו לפרוע בתוך הזמן, כלומר לפני הזמן. זימן דמיטרם ולעיזוז, לפעמים הזדמנו בדיוק מזומנים. ואמר, איזה ואיפרי. אלך בפרה לפני הזמן, כי איך זה לא להתרדן, כדי שלא יטריל אותי אחר כך בתביעת הפיראון כשהגיע הזמן. הגמרא מקשה על וריש לקיש מהרישא של המשנה שלנו, נתנן בחזקת שנתן עד שביא ראיה שלא נתן. איך איתה, מה מדובר? הנה מדאמר לי, אם תאמר שמדובר במקרה שהשכן הנתבע אומר לבונה הכותל פרטיך בזמני, פשיטה. כלומר, מה זה בזמני? הכוונה, כשאתה השלנת לגובה 400, אז פרעתי, אז זה פשיטה, הרי ברור. לחזקת שנתן. ברור שהוא, ברור שהוא בחזקת שנתן, כמו כל הווה שהוא טוען שפרת חובו בזמנו, לא לפני הזמן, אלא בזמן, אז ברור שהוא נאמן. אין פה חידוש. אלא מה צריך לומר? דובר מקשה שכן אמר לבונה, פרטיך בתוך זמני, בעצם שילמתי לך כבר, לפני השלמת, השלמת לגובה 400. ולמרות זאת המשנה אומרת, שכן השכן הוא בחזקת שהוא נתן. על מה אתה רואה שאנשים, עביד, הנה יש לפערי בתוך זמני. רואים כאן שיש פה בכל זה, אנשים עשויים לפרוע חובו בתוך זמנו, שלא כדאי שריש לקיש. אומרת כבר, יש פה הבדל. שני אחר, זה כל שפה ושפה זימנהו. כלומר, זה לא יש פה זמן אחד ברור, זה לא כמו לפרוע כסף לעובד למלווה. כאשר נשלמת בניית כל שורה ושורה של אבנים, אז הזמן לשלם עליה. כלומר, אין פה סתירה מכאן לדברי שלה, כשמדובר על פירעון של כסף, הלוואה. עכשיו מביאים מהמשך המשנה דווקא סתירה לדעת הבאי ורבה. תשמע, במקרה השני של המשנה, שמענו עם אחד השכין בנת הכותל שנפל יותר מ-400, אחרי זה בא השני ושמח כותל מקבילו, השני מתחיל להשתתף בהוצאות ההקבל למעלה מ-400. ואמרנו, כותל לא מביא ראייה, אז בחזקת שלא נתן, עד שהביא ראייה שנתן. אז איך ידע, באיזה מקרה מדובר? אם המדע אמר לי, פרעתיך בזמני, אמר לא. אם מדובר שפרעתיך בזמני, כלומר, פרעתיך חלקי בזמני כשסיימתי בניית הכותל וידעתי כמה התחייבתי להשתתף בהקבעה, למה לא יהיה נאמן? זה כמו כל לובש שטוען שהוא פרע חובו בזמנו, כלומר בזמן, לא לפני הזמן. אז זה יכולה הוא נאמן, אלא מה צריך להגיד? פרעתי בדוח זמני, ונאמר, משנה אומרת מקרה הזה לא נאמן, אלמה לא עבדי, יש את פרע גוז למניע, אתה רואה שאנשים לא עשויים בעצם לפרוע את החוב בתוך, לפני הזמן, בתוך הזמן. אומרת מה שאני אחד, אמר מי אמר דמחייב לרבנן, פה זה שונה. בונה הכותל מקביע אומר לעצמו, כלומר הוא בכלל לא יודע שהוא צריך להשתתף בזה. הוא יקבל את הכותל מ-400, הוא יודע שהוא פטור מזה באופן כללי. עכשיו הוא בא להסמיך כותל לשם ולהשתמש במה שחברו בנה מ-400, מי אמר שבכלל החכמים יחייבו אותי להשתתף בהוצאות ההגבעה? הדין הזה שסומך כותל כנגד הכותל הראשון, הוא לא דין ידוע, לא ידוע לכולם. לכן אנחנו מניחים שאין אדם עשוי לשלם חוב הזה עד שיחריבו אותו בדין. אפילו אם הוא טוען שהוא נתן חלקו בזמנו, הוא לא נאמן בלי ראייה. לכן זה לא עניין של פרטיך בתוך הזמן, אלא גם כשהוא אומר זמן, הוא לא נאמן, כי הדין הזה לא ידוע. אומרת כבר הפאפה ורבונה ברד רב יהושע עבדי כדעת הבאי ורב, שאדם נאמן לומר שפרה בתוך זמנו, כלומר לפני הזמן, ואמר ברבה שעבד כריש לקיש שלא נאמן, ולכת על ההלכה כריש לקיש, שאדם נאמן לומר שפרה חובו בתוך זמנו, כי אכן יש חזקה, ולוואי שיפרה בזמן. והגמרא אומרת עד היכן הכוח של החזקה הזו, אפילו מיד מה, אנחנו סומכים לחזקה הזו, אפילו לגבות את החוב מיתומים בלי שבוע, כשאביהם הלווה מת לפני שהגיע זמן הפירעון החוב. ואף כבד אמר, הבא להיפרה מנכסי יתומים לא ייפרה בשבועה, בשבועה שהחוב שלו עדיין לא נפרע. בכל מקרה יש פה חזקה שהיא חזקה יותר. כלומר חזקה, לא אבין, הנה שאתה פרע בגוזם, שחזקה שאתה לא פורע בחוב בתוך זמנו כמו לפני הזמן, וכן כשהלווה מת לפני שהגיע זמן פירעון חוב, אנחנו מניחים בדעות שהחוב עדיין לא נפרע, והמלווה גובה את חובו בלא שבועה. הגענו לסוף דף ה' עמוד ב', ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.